זבחים דף מ"ז מתחילים בעזרת השם חמש שורות מלמעלה. הכהנים שולטים על הקורבנות שלנו, פשוטו כמשמעו. אנחנו יכולים לקנות קורבן ב-$500, להביא את זה בשמחה לבית המקדש. אם הכהן פשוט חושב מחשבה שהוא שוחט את הקורבן לשם שאוכלו את זה אחרי הזמן, הקורבן יהיה פיגול, מי שאוכל מהבשר יהיה חייב כרת. פילי פלאים. האם גם לנו יש שליטה על הקורבן? האם אנחנו יכולים לחשוב מחשבת פיגול לבעלים? המשנה אומרת שלא. למדנו במשנה שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד, רק אחרי הכהן שעושה את העבודה. אם זה השחיטה, אז זה לאו דווקא כהן. זה שעושה את העבודה, הוא קובע עם המחשבה שלו מה יהיה הקורבן, כשר או פסול או גרוע מזה פיגול. אבל יש דעה שסוברת אחרת. מתניתין דלא כהאיתנה. המשנה שלנו שסותמת שזה כל כך פשוט שהבעלים אין להם השפעה במחשבה שלהם על הקורבן, היא לא כמו הדעה הבאה שלפי דעת התנה שנראה בהמשך, יש לבעלים כן השפעה על הקורבן. דתניא אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלים. אם הכהן לא חשב שום מחשבה והבעלים דווקא הוא כן חשב מחשבת פיגול בשעה של העבודה, אז הקורבן יהיה פיגול מהמחשבה של הבעלים. אמר רבא, מאי תמה דרבי אלעזר ברבי יוסי? איפה המסמכים? מה המקורות לחידוש הגדול הזה? אומר רבא, אני אגיד לך מה המקור שלו. דאמר קרא והקריב המקריב. מי זה המקריב? זה שמביא את הקורבן. זה ששילם את הכסף. הפסוק קורא לו המקריב. ואנחנו יודעים שהמקריב, במקום אחר כתוב, המקריב אותו לא ייחשב. שזה מקור לזה שמחשבה פסולה פוסלת את הקורבן. אז מכיוון שהתורה קוראת לזה שהביא את הקורבן לבעלים מקריב, אז המחשבה שלו גם כן משפיעה על הקורבן. ואם הכהן לא חשב שום מחשבה, זה דווקא במקרה שהכהן לא חשב שום מחשבה, והבעלים הוא כן חשב מחשבת פסול או פיגול, הקורבן יהיה פיגול. אמר אביי, יש לי פה רשימה של שלוש דעות שאומרים למעשה את אותו רעיון. רבי אלעזר ברבי יוסי, שעכשיו הזכרנו אותו, ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כול הוא סבירה להו את הדבר הבא. זה מחשב כשהבעלים הוא זה שחושב רק את המחשבה, וזה עובד, מישהו אחר הוא זה שעושה את העבודה. אביה המחשבה, אז המחשבה של הבעלים משפיעה על העבודה של העובד. רבי אלעזר ברבי יוסי, הדה אמרן. רבי אלעזר ברבי יוסי, זה שהוא סובר שזה מחשב וזה עובד אבי המחשבה, זה מה שאנחנו עכשיו הזכרנו, וניקח אותו בתור דוגמה לחדד שוב את הכוונה. אני הלכתי, הבאתי קורבן, אני הבעלים של הקורבן, והכהן בא ומקריב את הקורבן, אז זה מחשב, אני בעל הקורבן, חושב מחשבת, חס וחלילה, כן, אבל אדם שחושב מחשבת פיגול, והכהן עושה את העבודה בלי מחשבת פיגול, הקורבן יהיה פיגול. זה הדעה הראשונה. דעה השנייה, רבי אליעזר, דתנן, משנה אומרת, השוחט לעובד כוכבים. אחד יש לו שכן, עובד כוכבים. כל לילה הולך, שתחווה לכוכבים. פילי פלאים, היהודי מסתכל עליו כאילו נפל מהירח, והוא ממשיך להשתחוות לכוכבים. חכם בלילה, כמו שקוראים לזה. עכשיו, היהודי יום אחד לוקח איזה בהמה מהעדר של השכן העובד כוכבים שלו. והוא רואה באמת כוכבים בעיניים. ראית מה זה, היהודי לוקח לי בהמה, בטח הוא הולך עכשיו לשחוט את זה, ואז אני אפסיד קורבן לעבודת כוכבים שאני כל כך רוצה להקריב, חושב בטח העובד כוכבים. אז הוא אומר, אני מבחינתי, הבהמה הזאת תהיה לעבודת כוכבים. וסתם ככה עובד כוכבים, גם אם הוא לא חושב בפירוש, סתם מחשבה של עובד כוכבים זה לשם עבודת כוכבים. היהודי הלך לקח את הבהמה, טרח, שחרט אותה לשם חולין. אומר רבי אליעזר אומר שהקורבן הזה פסול כמו קורבן שהקריבו לעבודה זרה. וזה מה שכתוב כאן במשנה, דתנן, השוחט לעובד כוכבים, לפי דעת הנקה משחיטתו כשרה, אבל רבי אליעזר ורבי אליעזר פוסל. רואים שגם הוא הולך לפי המחשבה של הבעלים, העובד כוכבים הוא הבעלים, הוא זה שקובע ברגע שהוא חושב, וסתם המחשבה שלו זה לעבודת כוכבים, והקורבן, ואם ככה בהמה נחשבת לעבודת כוכבים והיא פסולה. הדעה השלישית, לדעתו של רבי שמעון בן אלעזר. הוא מדבר על העניין של הוצאה בשבת. הרי בשבת יש הלכה כזאת שבן אדם נמצא בתוך הבית שלו, בתקווה שהבית שלו זה בגודל של 4 טפחים על 4 טפחים, כל טפח זה 8 סנטימטר או 10 סנטימטר, תלוי לפי רבי חיים נאה או לפי החזון איש. 4 טפחים על 4 טפחים. המחיצות שיש לו בבית הן בגובה של 10 טפחים, שזה גם כן בערך 80 סנטימטר, מטר, לפי הדעות שהזכרנו. והוא בא עכשיו, רוצה לצאת מהבית. אסור לו להוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, לרחוב ששם הרבים הולכים. היום בזמננו אין כמעט מושג כזה של רשות הרבים. רשות הרבים יש בו תנאים מסוימים כדי שהוא יהפוך להיות רשות הרבים. אבל נאמר שבן אדם בא ומוציא כן למקום שהוא נחשב רשות הרבים לפי כל הדעות, מקום שהוא 16 אמה על 16 אמה, דרך מפולשת, דרך מצד לצד, ועוברים שם 600 אלף איש ביום. יש חלק מהראשונים שסוברים שלא צריך את כל התנאים, אבל על כל פנים, הבית שלו סמוך לרשות הרבים, והוא פשוט הלך, הוציא את הטלית של הלכת לבית כנסת, הוציא את זה מהבית לרשות הרבים. אז אם הוא עקר אותו מהבית שלו והניח אותו ברשות הרבים, אז הוא עבר על אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים בשבת, מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל כל זה דווקא אם הוא הוציא דבר חשוב. אם אחד יש לו גרגיר אבק על החליפה והוא ככה יוצא, זה לא נקרא שהוא מוציא מרשות לרשות. מה הכלל? דבר שהוא חשוב. על זה בא עכשיו רבי שמעון בן אלעזר. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאין כשר להצניע. מה קורה אם בן אדם הלך והוציא דבר שהוא אסור בהנאה, ולכן הוא לא כשר להצניע אותו בבית. למה? שם אנשים ייקשלו בו. ואין מצנין כמוהו. עוד דבר אחר, זה מותר להצניע אותו, אבל זה שיעור כל כך קטן שאנשים לא שומרים אותו בבית. והוכשר לזה ויצניעו, מה קורה עם איזה אחד שזה כן היה קשר בעיניו להסתיר ולהצניע את אותו דבר, את אותו חפץ, ובא אחר והוציאו. זאת אומרת, הוא הלך והסתיר אצלו בבית חפץ שאנשים בדרך כלל לא מצניעים אותו. ובא מישהו אחר והוציא את אותו חפץ לרשות הרבים, לפי דעת הנקמה, זהו, יש פה את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. נתחייב זה במחשבה של זה. אין פה דעת הנקמה, נתחייב זה במחשבה של זה. זאת אומרת, אותו אחד שלח והוציא מהרשות היחיד לרשות הרבים את אותו חפץ, אפילו שמבחינת זה שמוציא בכלל זה לא דבר חשוב, ואם זה היה שלו, לא היה מתחייב בזה, כי זה לא דבר חשוב באמת אצל אף אחד. אבל מכיוון שהחפץ הזה, הבעלים שלו זה אחד שזה כן חשוב בעיניו, לכן זה נחשב הוצאה מרשות לרשות. בכל אופן, יש לנו פה שלוש דעות שסוברים את אותו רעיון, שזה, יכול לך לשון של הגמרא, זה מחשב וזה עובד, נתחייב זה במחשבתו של זה. מה זאת אומרת? יש לנו פה את הדעה הראשונה, שזה דעתו של רבי אלעזר ברבי יוסי. אחד הלך והקריב קורבן, הבעלים של הקורבן חשבו מחשבת פיגול, אז הקורבן פסול, אפילו שהעובד לא חשב מחשבת פיגול. לגבי עבודה זרה, יש פה אחד, השכן שלו עובד עבודה זרה, לקח ממנו בהמה, הקריב אותה, והבעלים בדרך כלל חושבים לשם עבודה זרה, לפי דעת רבי אלעזר זה יהיה פסול. ולגבי הוצאה בשבת, לפי רבי שמעון בן אלעזר, לפי רבי שמעון בן אלעזר, ברגע שזה חשוב לבעלים, אפילו שמישהו אחר שזה לא חשוב אצלו הוציא את זה מרשות לרשות, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, מה קורה לגבי דעתו של רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר? האם הם סוברים את החידוש של רבי אלעזר ברבי יוסי, שהוא דבר לגבי קורבן, כשהבעלים חושב מחשבת חוץ למקומו, חוץ לזמנו, אפילו שהכהן חשב מחשבה, לא חשב שום מחשבה, אז הקורבן יהיה פסול? אומרת הגמרא, כן, הם ודאי יסברו כמו דעתו של רבי אלעזר ברבי יוסי. תרוויו איתלאו דרבי אלעזר ברבי יוסי. למה? אשתא, בחוץ אמרינן, בפנים מבעיה. אם בחוץ, דהיינו לגבי עובד כוכבים ולגבי שבת, ששם לא כתוב מפורש שצריך להתייחס למחשבה של הבעלים, בכל זאת הם סוברים שמתייחסים למחשבה של הבעלים, אז כל שכן בפנים, בעבודה של בית המקדש, ששם הפסוק אומר, המקריב אותו לא יחשב לו, הפסוק אומר, הקריב המקריב, שזה שמביא את הקורבן הוא גם נקרא מקריב. אז אם כן, ודאי שהם יסברו שהמחשבה של הבעלים תקבע, אפילו שהכהן לא חשב מחשבה פסולה והקורבן יהיה פסול. אבל לעומת זאת רבי אלעזר ברבי יוסי, הוא לא יסבור את דעתם של רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר. רבי אלעזר ברבי יוסי, לטלי דתרווי הוא. למה? דילמה, בפנים הוא דאמרינן, בחוץ לא אמרינן. יכול להיות שמה שאנחנו אומרים, שהמחשבה משפיעה, זה דווקא בעבודות שבפנים, בעבודות של בית המקדש, כי התורה אומרת שהמחשבה שלו קובעת. אבל בחוץ, לגבי עבודה זרה ולגבי מלאכת שבת, שם אנחנו לא נגיד שהמחשבה של הבעלים תקבע. רבי שמעון בן אלעזר התלה דרבי אליעזר. רבי שמעון בן אלעזר, שהוא דיבר לגבי שבת, שאם הבעלים מחשיב את אותו חפץ, אז גם זה שהוציא אותו, שהוא לא מחשיב את אותו חפץ, הוא חייב. הוא ודאי יסבור כמו דעתו של רבי אליעזר לגבי ההוא ששחט בהמה של שכן שלו עובד כוכבים. למה? אשתא בשבת אמרינן בעבודת כוכבים מבעיה. אם בשבת הוא סובר שהמחשבה של הבעלים קובעת, בטח בעבודה זרה, המחשבה של הבעלים קובעת. למה באמת? מה העבודה זרה יותר חמור? אז רש"י מסביר. רש"י כותב על המילים בעבודת כוכבים מבעיה. בעבודת כוכבים, דומיה דעבודת פנים חייב ברחמנה. התורה מחייבת עבודה זרה כמו החיוב של עבודה בפנים בבית המקדש. איך מדמים עבודה זרה לעבודה בבית המקדש? כי הפסוק אומר, זובח לאלוהים יוחרם, הכוונה ימות. מי שעובד לעבודה זרה, חייב מיתה. רק מה, כן? בלתי להשם לבדו. רק להשם לבדו צריך להקריב קורבנות. אבל הפסוק מקיש בין העבודה לעבודה זרה לבין העבודה של בית המקדש. לומדים מזה, עבודות הראויות למקום, חייב בו בעבודת כוכבים, עבודות שראויות לקורבן, חייב גם אם הוא עשה אותם בעבודה זרה, בין כדרכה, בין שדרכה בכך, בין שאין דרכה בכך, גם אם זה דרך לעבוד ככה את העבודה זרה, וגם אם זה לא דרך לעבוד ככה את העבודה זרה, עצם זה שהדרך לעבוד ככה להבדיל את הקורבן ובית המקדש, אז כבר זה מחייב את זה שעובד עבודה זרה בחיוב מיתה. אילכך, מכיוון שמדמים בין עבודה בבית המקדש להבדיל עבודה של עבודה זרה. אם כן, לעניין מחשבה, נמי איקה למי גמרי מבפנים. אז לגבי המחשבה שהבעלים חשב מחשבה, האם זה משפיע על השחיטה או לעבודה של הבהמה או לא, גם כן נלמד את זה מעבודה בבית המקדש. כמו שבעבודות בבית המקדש כבר ראינו שהמחשבה של הבעלים קובעת, ככה גם לגבי העבודה של העבודה הזרה, המחשבה של הבעלים תקבע. רבי אליעזר, לטלי דרבי שמעון בן אלעזר. רבי אליעזר, שהוא דיבר שבעבודת כוכבים מועיל המחשבה של הבעלים, הוא לא סובר כמו דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שלגבי שבת מועיל המחשבה של בעל החפץ. למה? דילמה, בעבודת כוכבים הוא דאמרינן כן פנים. דווקא בעבודה זרה אנחנו אומרים שהעבודה של עבודה זרה חייבים עליה, זה כמו עבודה שבבית המקדש חייבים עליה. אבל שבת? מלאכת מחשבת אסרה תורה. לגבי שבת, רק מלאכת מחשבת התורה אוסרת. מה הפירוש? אז רש"י כאן כותב שמכיוון שהסמיכו את האיסור לחלל שבת לעבודה של המשכן, אז לכן לומדים מזה שדווקא מלאכת מחשבת אסרה תורה. מה זה מלאכת מחשבת? מלאכה שעושה אותה מתכוון למלאכה גמורה. האדם מתכוון עכשיו לעשות מלאכה גמורה, אז מה באמת הבא, מה בכל זאת יותר קל כאן? אלא ששגג בשבת, היה לו שגגה בזה שהוא עשה את זה בשבת, או סבור שמלאכה הזו מותרת, או שחשב שמותר לעשות את המלאכה הזאת, אבל הוא ידע שהוא עושה מלאכה גמורה, רק הוא לא ידע שזה שבת, הוא לא ידע שמלאכה כזאת אסור לעשות בשבת. וזה, שיעור זה חשוב בעיניו, אינו מתכוון למלאכה. זה שהשיעור הזה חשוב בעיניו, לא מתכוון לעשות פה מלאכה עם אותו חפץ. כי מה, הוא סך הכל לקח את זה מרשות לרשות, משהו כזה קטן שאין לו משמעות, אז זה לא נקרא מלאכת מחשבת. אז לגבי זה, לא נסבור שהמחשבה של הבעלים תקבע לגבי זה שהוציא מרשות לרשות. אז אם כן, לפי דעת רבי אליעזר, שהוא סבר שבעובד עבודת כוכבים מתחשבים בדעה שלו, שאם היהודי שחט לו בהמה, אז זה יהיה פסול, אבל לגבי שבת הוא לא יסבור כמו דעת רבי שמעון בן אלעזר, אלא הוא יסבור שאם אדם הוציא חפץ שהוא לא חשוב, אפילו שהבעלים יחשיב אותו, הוא לא יהיה חייב משום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אדרן הלך, סייעתא דשמיא, שעה טובה ומוצלחת, פרק רביעי במסכת זבחים, מפילל וממילל, אבל אנחנו הולכים ישר מחיל אל חיל. עוברים ישר לפרק החמישי, הפרק המפורסם שבכולם, פרק איזהו מקומן של זבחים. אומרת המשנה הקדושה, איזהו מקומן של זבחים. היכן המקום שצריך לעשות את העבודות של הקורבנות? וישר המשנה מתחילה עם קודשי הקודשים. הקבוצה של הקורבנות, שהם נחשבים יותר קדושים משאר הקורבנות, בכך שצריך לזרוק את דמם, בכך שצריך להקריב אותם דווקא בצפון המזבח, שרק זכרי כהונה יכולים לאכול את זה דווקא בתוך העזרה, זה קורבנות יותר מקודשים. איזה קורבנות כלולים בקודשי קודשים? זה הקורבנות הבאים. מה שמביא, קורבן חטאת, לכל סוגי החטאות, כמובן יש הרבה סוגים, אבל הכלל הוא קורבן חטאת, קורבן אשם, שגם בו יש הרבה סוגים, קורבן עולה, וגם שלמים, יש שלמים מסוימים שהם קודשי קודשים, למרות שקורבן שלמים בדרך כלל זה קודשים קלים, שלמי ציבור, שלמים שהציבור מביאים, זה גם נחשב קודשי קודשים. איפה המקום ששוחטים את הקורבנות קודשי קודשים? שחיטתן בצפון, בצפון המזבח, המזבח החיצון, מהצפון המזבח עד הקיר של העזרה. פר ושעיר של יום הכיפורים. עכשיו המשנה מביאה את הדוגמה הראשונה של קורבנות קודשי קודשים, פר ושעיר של יום הכיפורים. הרי ביום הכיפורים הכהן מביא פר, והוא מתוודה על הפר הזה, את עוונות ביתו, עוונות אחיו הכהנים, העוונות של עצמו כמובן בהתחלה. וזה הפר של הכהן גדול שמקריב אותו ביום הכיפורים. השעיר, שהוא הבן זוג של השעיר לעזאזל הידוע, זה גם כן נחשב קודשי קודשים. איפה שוחטים את שתי הקורבנות האלה? בצפון המזבח, שחיטתם בצפון. איפה מקבלים את הדם? אחרי השחיטה צריך לקבל את הדם של הקורבן. גם זה מעכב שזה יהיה בצפון, בכלי שרת דווקא בצפון. ודמן טעון הזיה בשלוש מקומות. איפה מזים מהדם של פר ושעיר של יום הכיפורים? בשלוש מקומות. על בין הבדים, דיינו, הכהן גדול נכנס לתוך קודש הקודשים, ומזה מהדם של פר ואחר כך של השעיר, כנגד העובי של הכפורת, שזה היה המכסה מעל הארון, כנגד העובי של הכפורת, לא על הכפורת ממש, הוא היה מזה אחת כלפי מעלה ועוד שבע כלפי מטה. איפה עוד הוא היה מזה? ועל הפרוכת היה יוצא אחר כך להיכל, ומזה כנגד הפרוכת שמבדילה בין קודש הקודשים לבין ההיכל, גם כן אחת למעלה ושבע למטה. ועל מזבח הזהב, אחר כך הוא היה פונה לכיוון האמצע, את השליש הפנימי יותר של ההיכל, שם עמד מזבח הזהב. והכהן הלך והזה על המזבח הזהב את ההזעות שצריך לעזות, שזה בארבע הצדדים, ועוד שבע הזעות מלמעלה בגג של המזבח. ובזה הוא סיים את ההזעות על ההזעות של פר ושעיר של יום הכיפורים. אחר כך מה שנשאר בתוך הדם, מה שנשאר בתוך הכלי, לפני כן, מה קורה אם הכהן נתן את כל המתנות בקודש הקודשים, אחת למעלה, שבע למטה, על הפרוכת, גם אחרי זה על המזבח הזהב, רק מתנה אחת הוא לא נתן, אומרת המשנה, מתנה אחת מעין מעכבת, והקורבן יהיה פסול. שמתנה אחת שהוא יפספס, צריך להביא פר חדש, או שעיר חדש. שירי אדם, הוא סיים לזאת את כל ההזעות, נשארו לו מהדם, נשאר לו מהדם של ההזעות, איפה הוא שופך את זה? היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. המזבח החיצון היה מין מדרגה כזאת למטה של המזבח, בצד מערב וצפון, היה שם על כל האורך של הקיר של המזבח היה יסוד, והיו צריכים לשפוך את שערי הדם במקום שיש בו את יסוד המזבח. איפה? באיזה צד? על יסוד מערבי של מזבח החיצון. היסוד בצד מערב של המזבח. זה היה בצד מערב וצפון, היו צריכים לשפוך את ירי אדם בצד מערב של המזבח החיצון. ואם לא נתן, אם נשפך לו אדם והוא לא הספיק לשפוך את זה על יסוד המזבח החיצון, או מכל סיבה שהיא, הוא לא שפך את שערי אדם על המזבח החיצון, על היסוד של המזבח החיצון, לא עיכב, בסדר, הקורבן יהיה כשר גם בלי זה. עכשיו עוברים לקבוצה השנייה בקודשי קודשים. פרים הנשרפים, הרי פר של יום הכיפורים זה גם פר הנשרף, אבל ישנם עוד שני פרים נשרפים חוץ מזה, שהדין שלהם הוא שונה מפר, מפר של יום הכיפורים. זה פר אלם דבר של ציבור, ברגע שבית דין, הורו, סנהדרין, בית דין הגדול, הורו להתיר איזשהו איסור, למשל חלב, התירו חלב מסוים, ורוב הציבור הלכו ועשו על פי בית דין, ואחר כך בית דין התברר להם שם טעו, מביאים פר אלם דבר של ציבור, פר על זה שנעלם דבר מיני בית דין. הפר הזה גם כן נקרא פרים הנשרפים, מכיוון, רגע, לפני כן, ואחרי זה יש עוד פר נשרף, שזה פר כהן גדול. שהכהן גדול מורה לעצמו יותר בדבר שאם הוא היה עושה אותו במזיד הוא היה חייב קראת, ובשוגג, בדרך כלל בן אדם רגיל חייב קורבן חטאת רגילה, הוא מביא חטאת מיוחדת שנקראת פר כהן גדול, פר כהן משיח, יש כאלה קוראים לזה, על שם זה שהכהן נמשך על המצח בשמן המשחה. לכן קוראים לפר שלו פר כהן משיח. שתי הפרים האלה נקראים פרים הנשרפים. למה הם נקראים נשרפים? כי לוקחים אחר כך, אחרי שמזים מהדם שלהם בהיכל ושופכים את שערי הדם על יסוד מזבח החיצון ומקטירים את האימורים שלהם גם כן על המזבח החיצון, הבשר שבדרך כלל נאכל ברוב חלק מהקורבנות, לוקחים אותו ושורפים אותו מחוץ לירושלים. לכן הוא נקרא פרים הנשרפים. אותו דבר הוא שעירים הנשרפים. זה הכוונה לשעיר עבודה זרה. כשבית דין הורו לציבור על עבודה זרה בצורה מסוימת, שזה לא נקרא לעבוד עבודה זרה, והציבור הלכו ועשו על פי בית הדין, והתברר שזה היה טעות וזה כן נקרא עבודה זרה, מביאים שעיר עבודה זרה, שזה גם כן נקרא שעירים הנשרפים, שעושים בהם, כמו שהזכרנו לגבי פרים הנשרפים, מזים אותם בהיכל, והבשר שנשאר, אחרי החלק של הבשר שמקטירים על המזבח, שורפים גם כן מחוץ לירושלים. איפה שוחטים את הקורבנות האלה? הם נקראים חטאות פנימיות, זה קורבנות מאוד מאוד חמורות. שחיטתן בצפון, בצפון המזבח. וקיבול דמן גם כן בכלי שרת בצפון, צפון המזבח. ודמן טעון הזיה, צריך לעזות מדמן. איפה? לא בקודש הקודשים, זהו, זה רק בפר וסייר של יום הכיפורים. אלא על הפרוכת, בהיכל כנגד הפרוכת מזים רק 7 פעמים, לא אחת למעלה ושבע למטה, אלא רק 7 הזאות. ועל מזבח הזהב, שזה כמו שהזכרנו, היו מזים 7 הזעות על מזבח הזהב, היו מזים 4 הזעות על מזבח הזהב, בכל 4 צדדים. את 7 הזעות על הגג של המזבח לא היו מזים בשאר הפרים ושעירים הנשרפים, אלא רק בפר כהן, בפר יום הכיפורים ושעיר של יום הכיפורים. שאז היו מזים גם עוד 7 הזעות על המזבח הזהב. מתנה אחת מהן מעכבת. זאת אומרת, שאם אחת מהמתנות של הפרים או השעירים הנשרפים שכחו לתת אותה, אז הקורבן יהיה פסול לגמרי. אבל שערי הדם, מה שנשאר אחר כך מהדם, אחרי שגמרו לתת את כל ההזעות, כן, 7 הזעות כנגד הפרוכת, על הפרוכת, ועוד 4 הזעות על המזבח הפנימי, נשאר דם. שערי הדם, מה עושים איתו? היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, על הצד המערבי, על הקיר המזרחי, על הקיר המערבי של מזבח החיצון, היה שם כזה מין מדרגה למטה, על היסוד הזה היה שופך את מה שנשאר לו שערי אדם. ואם לא נתן, לא עיכב, כמו שראינו לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים. אלו ואלו, בין פר ושעיר של יום הכיפורים ובין פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, נשרפים הבית הדשן. מה זה בית הדשן? המקום ששם היו שופכים את הדשן ממזבח החיצון, אחת לתקופה כהן היה עולה למזבח, וכל אותו אפר שהצטבר על המזבח החיצון מהרבבות רבבות של קורבנות שהיו מקריבים שם, הוא היה לוקח אותו, את כל האפר, ושופך את זה מחוץ לירושלים. אותו מקום איפה שהיו שופכים את אותו אפר, שם בדיוק היו שורפים את הפרים ושעירים הנשרפים. רש"י מביא פה, כתוב והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, היו צריכים להוציא את הדשן מחוץ לירושלים. והפסוק אומר, בפרים הנשרפים, אל שפך הדשן נשפך. איפה ששפכת את הדשן, שם תשפוך את האפר של הפרים הנשרפים. ושל יום הכיפורים הוקשו לפרי אלם. הקורבנות של יום הכיפורים הקישו אותם לפרי אלם, דבר של ציבור. אז אם כן, יוצא שלגבי פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, אז פשוט מאוד היו שופכים את האפר שלהם באותו מקום איפה ששופכים את הדשן, דיינו את האפר של המזבח החיצון. אז אם כן, כל הפרים והסעירים הנשרפים היו שורפים אותם גם כן שם מחוץ למחנה, מקום של שפך הדשן. אומרת הגמרא, למעשה הלכנו והבאנו כלל, איזה מקומן של זבחים, איפה המקום של העבודות של הקורבנות? קודשי קודשים שחיטתם בצפון, וקיבול קודשי קודשים שחיטתם בצפון, זהו. שחיטה, אנחנו למעשה הבאנו מקום קבוע לכל לכל הקודשי קודשים ששוחטים אותם בצפון המזבח. עכשיו, למה לא כללת בו גם את קבלת הדם? למה אתה לא אומר שקבלת הדם זה גם בצפון המזבח? של כל הקודשי קודשים. תגיד שחיטתן וקבלת דמן בצפון? לא. אתה אומר פר וסעיר של יום הכיפורים שחיטתן בצפון. פרים הנשרפים קיבול דמן גם כן בצפון. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים גם כן קיבול דמן בצפון. הרי הכל מקבלים את דמם גם בצפון. אז למה לא כותבים את זה מפורש? קודשי קודשים שחיטתן וקיבול דמן בצפון? למה צריך את הקבלת הדם להשאיר אחר כך בפירוט שמפרטים כל קורבן וקורבן, שמה לכתוב שקיבול דמם בצפון? אומרת הגמרא, וניתני נמי וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. כן, למה באמת זה לא כתוב? אומרת הגמרא, כיוון דאיקה שם מצורע דקיבול דמו ביד הוא שיירי, לכן השאירו את זה. אומר, חלק מהקודשי קודשים, יש קבלת אדם אחת שלא מקבלים אותו בכלי שרת בצפון. זה אדם של אשם מצורע. מצורע שנטמע, טומאת נגע צרת, כשהוא בא להיטהר חלק מהטהרה, הוא צריך להביא קורבן אשם. את הקורבן אשם, כששוחטים אותו, צריכים לעמוד שם שתי כהנים. תכף נדבר על הכהן השני. הכהן הראשון פשוט מאוד מקבל את אדם בידיים שלו. מקבל את הדם, וככה הוא מזה ממנו על המצורע מהדם הזה. עכשיו, זה לא צריך להיות בכלי שרת. מכיוון שיש אחד מהקודשי קודשים שיוצא מהכלל של קודשי קודשים, שהוא לא מתקבל בכלי שרת בצפון, אלא הוא מתקבל ביד, לכן לא כתוב על קודשי קודשים שמקבלים אותם, את כל הקודשי קודשים בכלי שרת בצפון. שואלת הגמרא, ולא, וכי לא מקבלים את הדם של האשם מצורע בכלי שרת, והקטן אלא לקמן, אשם נזיר, ואשם מצורע, שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. כתוב את זה גם לגבי אשם של נזיר. נזיר שנטמע והוא צריך להביא קורבן אשם. שם כתוב שצריך להתקבל הדם שלו בכלי שרת בצפון. וגם לגבי אשם מצורע, כתוב שקיבול דמן בכלי שרת בצפון. אז איך אתה אומר שאשם מצורע לא מתקבל דמו בכלי? מתרץ את הגמרא, מעיקר הסבר קיבול דמו ביד הוא. שיירי. בהתחלה, התנא, כשהוא התחיל את הפרק, הוא סבר, אני לא הולך לכתוב וקיבול דמם בכלי שרת בצפון לגבי קודשי קודשים, כי יש פה קורבן אחד של קודשי קודשים, שזה אשם מצורע, שקיבול דמם זה לא בכלי שרת. אז אני לא יכול לכתוב על הכל קיבול דמם בכלי שרת בצפון. כי הרי הדם שלו מתקבל ביד. אבל אחר כך, לכן זה המשנה שלנו. למה אחר כך הוא כן כותב שאשם מצורע, קיבול דמם בכלי שרת בצפון? אלא, פשוט מאוד, כיוון דלא סגי לי בלא כלי. אבל מכיוון שלא מספיק לקבל את הדם דווקא ביד, אלא למה? עכשיו אנחנו חוזרים לכהן השני שעומד. מתי ששוחטים את האשם של המצורע, עומדים שם שתי כהנים, כהן אחד מקבל בידיים את הדם, מקבל ביד את הדם, וכהן שני בא עומד עם כלי. אחרי שהוא מקבל ביד את הדם, בא הוא עם הכלי, מקבל גם הוא מקבל מהדם של האשם מצורע. שתיים מקבלים מהדם שלו, אחד ביד ואחד בכלי. לכן, הדר תניא, לכן, בהמשך של המשנה, במשניות הבאות כתוב גם שקיבול דמה בכלי שרת בצפון, כי למעשה גם מקבלים את הדם שלו בכלי, גם ביד וגם בכלי. דתניה, ולקח, פסוק אומר שצריך לקחת מהדם של האשם מצורע. יכול בכלי, אני הייתי חושב שצריך לקחת מהדם על ידי כלי שרת. תלמוד לומר ונתן, מה נתינה בעצמו של כהן? הרי הזעות שמזים מהדם זה באצבע של הכהן, הוא לא מזם עם הכלי. אף לקיחה בעצמו של כהן, אז גם קבלת אדם צריך לקחת ביד. יכול אף למזבח, כן? אני הייתי חושב שגם החלק שצריכים לעזות על המזבח מהקורבן השם, הרי מזים לא רק על המצורע, גם על המזבח. הייתי חושב שאת החלק של המזבח גם כן יקבלו ביד ויזו על המזבח מהיד. תלמוד לומר, כי כחטאת האשם הוא, שהאשם מצורע הוא כמו כל קורבן חטא, כמו כל קורבן השם, כמו שהם מזים מהם, מקבלים את הדם בתוך כלי שרת ומזים מתוך כלי, ככה גם באשם מצורע צריך לעזות מתוך כלי. נמצאת, אתה אומר. אם כן, מכיוון שיש לנו מקור לזה שהקבלת הדם של אשם מצורע זה ביד, ויש לנו מקור לזה שקבלת הדם של אשם מצורע זה בכלי, אז מה עושים? נמצאת, אתה אומר, אשם מצורע, שני כהנים מקבלים את דמו. אחד ביד ואחד בכלי. כהן אחד מקבל ביד וכהן שני מקבל בכלי. זה שקיבלו בכלי בא לו אצל מזבח. זה שקיבל את הדם בכלי הולך ונותן את ההזעות שמזים מהדם על המזבח, המזבח החיצון. וזה שקיבלו ביד בא לו אצל מצורע. וזה שקיבל את הדם ביד שלו, הוא הולך אל המצורע בשביל להזות מהדם של הקורבן השם על המצורע, ואז המצורע יהיה טהור. עד כאן השיעור על דף ממזיין.